אז אנחנו לומדים מגילת אסתר לכבוד פורים. בפעם הקודמת עסקנו בתמונת הפתיחה של המגילה, ובעובדה שהמגילה בעצם בתמונת הפתיחה שלה מבטאת עבורנו את צורת השלטון המאוד מאוד ייחודית של אחשוורוש, שהכותרת שלה זה לעשות כרצון איש ואיש. זה הכותרת. כבר במדרש חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא לועג לרצון הזה של אחשוורוש, לעשות כרצון איש ואיש. אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא יוצא ידי חובת בריאותיי, ואתה מנסה לצאת. אבל זה בעצם צורת השלטון. עוד הוספנו וראינו שבעצם אחשוורוש, הוא, כדי לגבות את השלטון שלו, הוא מתחתן עם דם כחול, עם ושתי, שהייתה ביתו, נכדתו של נבוכדנצר מלך בבל. אבל בזה בעצם הוא מכניס צרתו לתוך ביתו, מפני שבשתי היא שייכת להגמוניה הקודמת. היא בזה, היא לועגת, היא לא יכולה אפילו להכיל את החנופה הזאת של אחשוורוש, את הרצון לעשות כרצון איש ואיש, את העובדה שהוא בכלל פותח את הארמון לכולם, שהוא מאפשר לכולם להיכנס לתוכו, שהוא מראה לכולם, שהוא עוד רוצה לגייס אותה למהלך הזה, להראות העמים והשרים את יופיה. אני אומר, בואו נשתחרר רגע מההבנה השטחית של מדרשי חז"ל ונבין אותם לעומק. הוא לא אומר לה, בואי, תעלי על מסלול הדוגמנות. הוא מבקש לגייס אותה למהלך השלטוני שלו, של הסבר פניך על האזרח, נכון? ביום העצמאות, מה עושים? בסיסי צהל יהיו פתוחים לאזרחים. אתה מרגיש שהכנסת תהיה פתוחה, לא יודע מה, משרד ראש הממשלה יהיה פתוח, בוא תבקר במטה המוסד, דברים מהסוג הזה. כאילו שהמדינה פותחת לאזרחים מקומות ש... מה? המוסד לא, אתה אומר. אולי גם זה יגיע פעם. מה? בית הנשיא, מה? אין. מה אתה אומר? אז יש איזו חוויה שוואו, המדינה מאירת פנים, אז תארו לעצמכם שאחשוורוש נותן לכולם להיות בתוך הארמון שלו וכל זה, ושתי לועגת לעניין הזה, ולכן היא מסרבת לבוא. אני חושב שזה מה שעומד בעומק המדרש, שהוא ביקש שהיא תבוא ערומה. כלומר, הוא ביקש שהיא תתפשט מכל התפיסות הקודמות שלה, ותבוא, תבוא לרס, הראש חלק, כאילו... כן, יכול להיות, כן, כאילו, אבל הוא רוצה להראות, אני חושב שזה, הוא רוצה להראות העמים והשרים, הוא רוצה לגייס אותה ל... אתם יודעים, זה כמו שהיה פעם, אני זוכר איזה מסיבת עיתונאים כלשהי, שם זה היה בולט, כן? הייתה מסיבת עיתונאים כשנתניהו היה ראש ממשלה בקדנציה הראשונה, והוא פתח את מנהרות הכותל, כן? פתח את מנהרות הכותל, ובעקבות הדבר הזה התחילו מאומות. היו מאומות, היו איזה 19 ערבים הרוגים בקטע הזה, ואז הוא עושה מסיבת עיתונאים. כאילו כדי להצדיק את הפעולה וכל זה. אז המסיבת עיתונאים, הוא הביא איתו את ראש השבק. היה זמי, היה לו ראש השבק. עכשיו, לא זוכר למה, אבל ראיתי את המסיבת עיתונאים הזאת. אז למה הוא הביא את ראש השבק? כאילו להציג איזה חזית ביטחונית וזה, אבל מהתנועות גוף של עמי הילון וההתפתלות שלו, יכולת להבין כמה הוא היה נגד המהלך הזה. כן? לא היה לו ברירה, כי ראש הממשלה הוא המפקד שלו. אז הוא אמר לו, תבוא איתי, אז הוא בא. אבל כשאלו אותו שאלה, אז הוא אמר, אין לי ארץ אחרת. זה הייתה תשובה שהוא ענה. לא, מה אתם רוצים ממני? אז כאילו, אחשוורוש רוצה שבשתי תשתף איתו פעולה. היא אפילו את זה לא מסכימה. היא לא באה. אתה מצביע או שרק... היא לא באה. וכאן, עכשיו אנחנו נמצאים, נראה לי שלכאן הגענו בפעם שעברה, או טיפה התקדמנו. כאן אנחנו נמצאים בפני התלבטות אמיתית. זה לא משחק, זה לא צחוק. מה לעשות עם הסיפור הזה? האם ההתנגדות של ושתי היא ניתנת להכלה, נקרא לזה ככה, כן?
למה זה קרה כתוב לו המלך ביין? למה הוא משהו
אסטרטגי? אני חושב שכתוב לו המלך ביין, תשים לב שהוא לא, זה לא שהוא שיקור, אלא הוא כאילו מעיז. הוא מעיז. זה פעם הראשונה שהוא כאילו מעיז לנסות לנהל את ושתי. עד אז הוא נזהר ממנה, הוא שמר על כבודה, היא כאילו אפילו, היא סיפקה לו את מה שהוא צריך, אבל הוא פחד להתעסק איתה, ועכשיו הוא מרגיש ביטחון, הביטחון העצמי שלו עולה, אחרי 3 שנים, ואחרי 180 יום, ואחרי 7 ימי המשתה, ואחרי עוד כמה כוסות יין, הביטחון שלו עולה, והוא אומר, זה הזמן גם את הפינה הזאת לסגור, גם היא צריכה להשאיר קו איתי. ומכיוון שהיא לא עושה את זה, אז יש פה סוגיה עכשיו רצינית, זה לא צחוק, הוא לא סתם מכנס את הקבינט המדיני-ביטחוני, קרשינה, שטר, אדמת התרשיש, מרס מרסנה ממוכן, שבעה צרי פרס ומדי. הם לא מטומטמים, זה לא שהם יושבים ודולים, מה לעשות, כאילו, הכל זה מין קומדיה כזאת. זאת שאלה רצינית. אם נמצא לך בתוך הארמון מישהו שמבטא את ההגמוניה הקודמת, ובעצם הוא כל הזמן שואף במידה מסוימת להחליף או למרוד, האם להכיל את זה, האם המחיר שווה, שווה לשלם את המחיר של אדם כזה שנמצא וכדי לקבל את השכפץ ההגנה שהוא מעניק, או שהמחיר שאתה צריך לשלם הוא כבר כבד מדי מהרווח שאתה מפיק. זאת סוגיה מדינית מן המעלה הראשונה. בסדר? ויש צדדים לכאן ולכאן. והמשמעות, דרך אגב, מהדיון הפוליטי-מדיני הזה היה שהנטייה היא להשאיר אותה. הנזק שיגרם כתוצאה מהצורך לסלק את ושתי יהיה גדול על הנזק שיגרם אם נשאיר אותה, עד שמגיע ממוכן ומאיים על אחשוורוש. ואומר לו, תקשיב, זה לא ילך. זה לא ילך. והפסוק שהוא אומר, ויאמר, ממוכן לפני המלך, למדנו את זה בפעם שעברה? אני חוזר או ש... אה? פה פחות או יותר, נכון? לא הגענו לפרק ב'. פרק ב' בטוח לא הגענו. סבבה. ויאמר לפני המלך והשרים, לא על המלך לבדו, אהבת ושתי המלכה, כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש. זה נראה קצת הפלגה, קצת מוגזם, לא, הלו. אבל אם אתה מבין שבכל מדינה יש בבליים, כסדיים, מתוסכלים, וכשהם ידעו שאחות לנו בבית המלך, ומי שמטיל ספק בדבריי, שילך בבקשה ויזכור מה קרה באיראן, המדינה המודרנית, המדינה המתקדמת, המדינה המערבית יחסית, שהייתה בעלת ברית של ישראל, אולי מהגדולות של בעלות הברית של ישראל באזור, כן? גדולה וכו', ושל ארצות הברית, ונועלה על ידי השאה תהלבני, נכון? קראו לו? פהלבני, זה היה השם שלו, שהוא היה מנהיג מתקדם, אבל היה מנהיג מוסלמי, איך? פהלבי, בלי נון, פהלבי. כן. מדינה, ופרס, אני מזכיר לכם שהפרסים הם לא ערבים. פרסים זה תרבות של אלף שנים, זה אומה חכמה מאוד, עם תרבות, עם עומק, עם עושר, עם חוכמה. אנחנו, זה לא קל להתמודד איתם. לא שמעתי על שום האקר ערבי שיצליח לפרוץ איזשהו מחשב צהלי, והפרסים, כבר על המחשב של הרמטכ"ל הם הצליחו להיכנס. אז האיראנים. אבל היה מנהיג גולה. איפה הוא גלה, חומני? בצרפת, פריז, ואתה יודע, אני גולה, מה הוא רלוונטי, וזה וזה. וביום שחור אחד, הוא חזר. כי הוא, כל עוד הוא חי, אם היה להם שכל, איך אמרת, פהלבני, פהלבי, הוא היה הורג אותו פשוט. היה מחסל אותו, אבל כל עוד הוא קיים, הוא מציג תקווה בלבבות של הזה, וכשזה קרה, זה קרה. אז אומר לו הממוכן הזה, תקשיב, כל עוד היא קיימת, אנשים, יהיה להם תקווה. הם לא יאבדו אותה. היא תהווה, זה כמו נלסון מנדלה, מהטמה גנדי, אנשים שמהווים איזשהו סמל, גם אם הם בכלא 30 שנה, 40 שנה בסוף הם יצאו, כמו נלסון מנדלה. היה שלושה כמה, עשרות שנים בכלא, אבל לא היה תקווה, בסוף הוא יצא. הוא מבין את זה. אמרו, אתה חייב להעיף אותה. הנזק, אמנם עכשיו יכול שלא יקרה כלום, אבל נזרע פה איזה זרע פורענות, ולכן ההחלטה נופלת בקבינט המדיני-ביטחוני. מה? מה, כי זה דבר המלכה על כל אנשים להבזות בעליהן בעיניהם. כן, נכון. נמחוק. יכול להיות שהוא מפחד ממרד נשי. זה מה שהוא מפחד. אני יוצא כאן מנקודת ההנחה שחלק גדול מן הנשים היו שבויות בבליות. ואז כאילו, ואז כאילו, מזה הוא מפחד. יש מרידות שהתחילו מנשים דווקא. עכשיו... כן, אז כאילו מכאן זה מתחיל. זה התקווה. עכשיו, יש לנו בעיה. מה הבעיה? באמת אי אפשר להעלים את ושתי, אי אפשר להרוג אותה, נכון? כי היא חזקה מדי. אז מה שקורה, זה אני כן זוכר שדיברנו פעם שעברה, שלא כתוב בשום מקום שהחשברוש הורג את ושתי, אלא היא פשוט, היא נעלמת. איך היא נעלמת? נעלמת. כדרכם של מלאכים להעלים אנשים, או שאומרים שהיא מתה בתאונת דרכים, באוטו שלה נשרף, או שהיא נפלה בחופשת הסקי והידרדרה בתהום, וכרגע עוסקים בחילוץ גופתה, אם נצליח, או שהיא... מה? חטפה אירוע מוחי, מה זה? או שהיא חטפה אירוע מוחי, ולוויתה על פי בקשתה נעשתה באישון לילה, והיא בקשה שגופתה תישרף. כל מיני דרכים שדיקטטורים יודעים איך להעלים אנשים בלי... ועד היום יש דברים כאלו. ברוסיה הקומוניסטית זה היה אומנות ממש.
גם ברוסיה.
גם, כן, פשוט בן אדם... בן אדם נמצא, פתאום הוא נעלם. איפה הוא? אם תשאל שתי מודי שאלות, אתה תצטרף למקום שהוא נמצא גם כן. כן, אתה תמצא אותו. אז בלי שאלות, זה מטיל איזה מין אימה וטרור, אבל חשברוש ודאי לא יכול. זה עכשיו, מה שקורה יפה. פרק ב' זה עוד שלב. בפרק ב' קורה משהו שבאמת אני חושב שמעולם לא היה עד אז, ואולי גם מאז כמעט ולא היה. באים אל החשברוש, בואו נקרא את הפסוקים, אחר הדברים האלה, כשו חמת המלך חשברוש, זכר את ושתי ואת אשר עשתה ואת אשר נגזר עליה. ואמרו נערי המלך משרתיו, יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה, ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו, ויקבצו את כל נערה בתולה טובת מראה אל שושן הבירה אל בית הנשים, אל יד יגיע סריס המלך שומר הנשים ונתון תמרוקיהן. והנערה אשר תיטב בעיני המלך תמלוך תחת ושתי, ויטב הדבר בעיני המלך ויעש כן. אנחנו קוראים את הפסוקים האלה וככה מדלגים מעליהם. קודם כל, חשוב שנבין את משך הזמן. אנחנו מדברים פה על משנת שבע למולכו, שהדבר הזה קורה, עד שנת משנת שלוש למולכו, עד שנת שבע למולכו, הסיפור הזה. ארבע שנים מוקמת הרשות הארצית לענייני בתולות, פקידות, מערך, מאגר, וזה אודישנים בכל הזה, וזה דבר מדהים. כלומר, אני אומר, אם החשברוש, מה שמניע אותו, זה הרצון למנוע מרידות, הוא עשה כאן את צעד המאה שלו. ארבע שנים, הדבר היחיד, תראו מה קורה לנו היום במחילה מכבוד תורתכם, כן, באיזה גמר של איזה משהו דמיקול, איזה עולם, כוכב נולד או כוכב נופל או כל מיני דברים מהסוג הזה. מי יהיה האיש הזה, האנונימי, שהגיע מאיזה זה ויעלה לגדולה ויזכה בתואר כוכב נולד או כל הז'אנרים שבנויים על הדבר הזה. אז כאילו, מה קורה לאימפריה שלמה שבאמת החשברוש הולך עד הסוף, באמת תקשיבו, כל אחת מכם יכולה להיות מלכה. לא משנה המוצא שלה, לא משנה האושר שלה, לא משנה הייחוס שלה. סיפור סינדרלה, אבל בגדול, לא בקטן. אתם יכולים להבין איזה טירוף חושים קורה, למה הוא מכניס את כולם, למה... כולם רצים, הרי כל אלה שחיים חיי אומללות ומסכנות וזה, זה הסיכוי שלהם אם היא תהיה מלכה, אז כל המשפחה כבר היא תהיה מיוחסת למלך. אז כולם רצים, יש אודישנים, יש זה, כל הכזה. וגם מי שלא זוכה, לא נורא. שנה שלמה ב... אה? שנה שלמה בשמן המור, בבשמים, בפה, בשם, זה כבר שווה, היא גם נשארת אצל המלך. עובדת מדינה, כן? אז גם אם לא הגעת לגמר, אבל היית באודישן. זה מהלך דרמטי. כי בדרך כלל, לא יודע, תמיד, המלכים מתחתנים אחד עם השני. דם כחול עם דם כחול. לא פותחים את זה. כשפותחים את זה, זה מרתק אותנו עד היום. הנסיכה דיאנה, כן. הגננת הזאת, הפשוטה מלונדון, שפתאום בת אחת נהייתה מלכה. האמת, וגם זאת, גם קייט מידלטון, היא גם כן איזה... האירוע הנצפה ביותר בתולדות הטלוויזיה אי פעם, היה החתונה של קייט וויליאם, שצפו איזה 4 מיליארד בני אדם בעולם. שכולם יודעים שזה לא מעניין אותך, ולא מעניין אותו, אבל 4 מיליארד בני אדם כן מעניין אותם. ואתה אומר לך, מה מעניין בזה? הרי מלכת אנגליה, חוץ מלעשות ככה. היא לא עושה כלום. היא עושה ככה. היא עוברת ולנופף לשלום לנתינים. כן, ולעשות... אה? מה יש לה? כן, כן, הכל ברור שהיא יכולה. ולמה היא לא משתמשת? כי היא לא יכולה. היא חונכת כבישים. נושאים, בסדר, אז יש לה... כל פנים היא לא ממכריעות העולם, יש לה תפקיד מסוים, 4 מיליארד בני אדם, יש פה איזה משהו. בדיוק, יש פה איזה משהו, יש פה איזה משהו שבני אדם מצפים אליו, לאיזה מלכות ולחיבור הזה בין מלכות לפשטות וכל הדברים האלו. 4 שנים, זה מה שקורה כאן. וזה באמת שם את מלכות אחשוורוש, כן, כמו שהזכרת השבוע שעבר, הסיפור הזה של לחם ושעשועים, זה נראה שזה מהלך מנצח. אף אחד לא חושב על מרידה, כי למה למרוד במקום שבו באמת כל אחת יכולה להיות מלכה? לכן, חשוב לאחשוורוש לדעת את הייחוס, מאיפה היא מגיעה. כי החשד על מהלך כזה הוא גדול מאוד. הוא לא מתכוון ברצינות, לא יכול להיות. הוא עובד עלינו. אם תעלה למלכות אחת שהיא לא מדווחת מאיפה היא, אז כולם יחשדו שבסוף הוא כן לקח איזה אחת מהאנש, וסתם עבד עלינו. שזה חוויה מאוד מאוד מרה של, שהשלטון עובד עליך. ולכן חשוב לאחשוורוש לדעת מי זאת. מה הייחוס שלה שהוא יוכל להוכיח? הנה, תראו, לקחתי באמת אחת פשוטה. כן? גם בחסידויות היום, לא מתחתנים עם פשוטים, כן? זה... מתחתנים... הבת של הרבי מוויז'ניץ, עם הבן של האדמור שלה, ענבי הגפן, בענבי הגפן, בריבוע, בחזקה וכל הדברים האלה. הייתי פעם בטיש בוויז'ניץ של הרבי הנוכחי, לפני שנה, שנתיים. אז ישבתי שם, איך קוראים לזה? פרנצ'לה, איך קוראים לזה? פרנצ'לה, פרנצ'ס. אז מולי ישבו, היו כאילו זה, ואני רואה שיש להם שטרייבל שונה. שטרייבל שונה בצבע... צבע בהיר. אז שאלתי מה זה, זה מזרע המלוכה. זה ממש היה צורם, אתה יודע, כאילו, יש להם... זרע המלוכה, הם כאילו, הם משפוחה. בנים של האדמו"ר, נכדים, בני דודים, אחיינים, כאילו, מי זוכים לחבוש את זה, זה ילדים, הם היו ילדים, היו בני 13, מה זה עושה להם ב... זה ממש כמו מלכות כזאת. טוב. איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שבי בן קיש, איש ימיני אשר הוגלה מירושלים, עם הגולה אשר רגלתה עם יחוניה מלך יהודה, אשר רגלה נבוכדנצר מלך בבל. הפסוק הזה, שחוזר 4 פעמים על המילה גלות, אומר שהיה בתוך הגלות הנחמדה הזאת, בן אדם אחד, שהיה לו חוש ריח, והוא הריח את הסכנה. הוא הריח, זה לא רק היה בחוויה הנפשית שהוא היה בגולה, היה לו איזה חוש ריח כזה לחוש שהדבר הזה שנראה הכי נוח, הכי מתוק, זה הגלות הכי מסוכנת. עומק, עומק הגלות. זה כמו במעשה מעבדת בת מלך, אז בחלק הראשון רואים שהשני למלכות מגיע לאיזה ארמון, והוא רואה שם הרבה אוכל והרבה מנגינות וכל זה, ופתאום הוא רואה את בת המלך. אז הוא אומר לה, איך הגעת לכאן? הרי המלך אמר שהלא טוב ייקח אותך. היא אמרה לו, פה זה הלא טוב. כאן זה הלא טוב. האנשים שיודעים להבחין באיום של הגלות הם אנשים בודדים. אני מרשה לעצמי להפנות את הקהל הקדוש לתוכנית שלך, מוטי, איך נקרא הפרק הזה? נביאי הזעם? איך זה נקרא? נביאי הזעם. תוכנית מצוינת על נביאי הזעם, אנשים, מנהיגים, סופרים וכולי, שדיברו על השואה 20 שנה לפני, 30 שנה לפני, במונחים מדויקים. אני זוכר את י' למד פרץ שאמר משרפות, המילה משרפות, ודאי אורי צבי גרינברג, ז'בוטינסקי דיבר על זה, אנשים ש... אתה רואה מה, גרמניה, אמנסיפציה, הכל נראה זה, והיו שם בודדים שדיברו, הם היו נתפסים כהוזים, כחולמים, כאנשים לא מחוברים. פה יהיה השמדה, פה יש שם, מה אתה מדבר? זה הרס התרבות כאן. והאמת שהיהודים, לא רק שאז לא האמינו, גם כשכבר ברחו אנשים ממחנות ההשמדה ואמרו להם, משמידים יהודים, הם לא האמינו. וגם על פתח תאי הגזים הם לא האמינו, כי בית קשה להאמין דבר כזה. יש כאן יהודי אחד שהוא חווה את הסכנה, וזה מרדכי. ולמרבה האסון, ולמרבה הקטסטרופה, דבר שמבחינה הסתברותית, הסיכוי שלו הוא, לא יודע, 0 נקודה, לא יודע כמה אחרי ה-0, מתוך כנראה 10,000, לא יודע, נשים בתולות שבמשך 3 שנים האלו הגיעו לזה, נתפסת גם אסתר. אפשר להניח שהיהודים, כדי להתגונן מן הגזרה הזאת, חיתנו מהר את כל הילדים, כי כתוב כל נערה בתולה, אז מהר חיתנו אותם. שידוחי פופקורן, מה שנקרא. כן, צ'יק, 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 כזה שזה. אסתר משום מה לא התחתנה, או בגלל שמרדכי אימץ אותה, אולי הייתה בטוחה, היא חשבה שמרדכי יגן עליה, כי היה לו איזשהו מעמד במלכות, הכל פנים, ותילקח אסתר. לשון אונס. ואי בי שמע דבר המלך בדתו בפסוק ח', ויקבץ נערות רבות אל שושן הבירה אל יד הגיא, ותילקח אסתר אל בית המלך אל יד הגיא שומר אנשים. עכשיו, אתם יודעים, לא קרה כלום, טעות בכתובת, חטפו אותה, היא נלקחה, כנראה זה אחד השומרים מגדיל ראש, ראה זה בחורה יפה, אמרו, אולי המלך יהיה מבסוטה, לקחו אותה. מרדכי אומר, לא קרה שום דבר. מרדכי בטוח שהכל יסתדר. בסך הכל היא אחת מאלפים, עשרות אלפים. אז למה דווקא שהייתי בחר? דבר שני, יהודיה. דבר שלישי, אז היא גם תתזה. ודבר רביעי אומר, תקשיבי, כששואלים אותך בתפסים, מאיפה את? זכות השתיקה, תשמרי. וזה מספיק כדי שיפלטו אותך מהמערכת. אני כבר אחרי זה יחלץ אותך, אבל זה ברור לו למרדכי שזה יועיל. אבל הכל הולך נגד התוכניות. אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה, שהאשגז מקדם אותה מהר מאוד, נותן לכל מה שהיא רוצה, היא שנה שם בתוך האחונס האלה, ובסופו של דבר... מה? לא, ממש לא. זה רחוק מאוד מאוד מדעתו בכלל.
אישה שלא רוצה, היא לא יפה.
מה? הגמרא אומרת, אסתר היא רק רוקדת, היא באמת לא הייתה יפה. זה תמוה מאוד. מרדכי לא מצליח להבין על מה נחת עליו האסון הזה. אני גם מזכיר לך את הגמרא בסנהדרין ע"ד, הגמרא דנה על הגמרא דנה. כן, 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 יפה תואר, טובת מראה, זה לא עומד ב... היא לא היחידה שהייתה יפה תואר תבואת מראה. על כל פנים, הפסוקים עצמה, במיוחד פסוק, עכשיו, אני אומר, מוטי, אנחנו הרי מבינים על מה מדובר פה. הגמרא בסנהדרין ע"ד מדברת. כשהם באות אל המלך, זה לא כזה שהוא יבחן אותם על משניות. הם באות אל המלך, שהוא יבדוק אותם, כן? זה ממש זנות. הגמרא שואלת, למה אסתר לא מסרת הנפש על הדבר הזה? הרי זה גילוי עריות, אם היא נשואה למרדכי, או גם אם היא לא נשואה למרדכי, וזה בעילת גוי. סוגיה שלמה בסנהדרין ע"ד עמוד ב', מדוע אסתר הייתה קרקע עולם, לא הייתה קרקע עולם וכו' וכו', אבל אתה לא יכול להגיד שבאל תתחתני איתו כשזה הכל להינשא לגוי, זה התבודלות גמורה וזה שבויה מסכנה. הפסוק, פסוק תתוו, מלמד אותנו. תראו את הפסוק, אני ברשותכם אקרא אותו בטעמים אשכנזיים. ובהגיע תור אסתר בת אביחיל דוד מרדכי אשר לקח לו לבת לבוא אל המלך. איזה פסוק. גם קינה, אבל גם היא גוררת רגליים. אנחנו יודעים שהיא אסתר. אמרת לפני כמה דקות שהיא אסתר, והם מכירים את הייחוס שלה. כאילו היא גוררת, היא לא רוצה להגיע. ובהגיע לא רוצה ללכת. תור אסתר לא הולכת. בת אביחיל, היא כאילו גוררת רגליים, ועוד גוררת רגליים, ועוד הטעמים מעריכים, ועוד זה מתעכב, ועוד גרירת רגליים נוספת. לא ביקשה דבר. כי אם את אשר יאמר, גייסטריס, המלך שומר אנשים, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה, ותשים לב שהפסוק אומר שהיא לא הייתה יפה בעיני כל רואיה, אלא נושאת חן. יש הבדל בין נושאת חן לבין יפה. יש כאלה שמוצאים חן גם אם שלא יפים. יש להם איזה... ותלקח אסתר אל המלך אחשוורוש, אל בית מלכותו, בחודש העשירי וחודש טבת, בשנת שבע למלכותו. אני מזכיר למי שהיה כאן בטבת, ודיברנו על צום תשעה בטבת, שיש דעות, יש במרן, יש סימן, לא זוכר כרגע, תף קוף במשהו, שמדבר על ימים שמתענים בהם, ושם כתוב, בתשעה בטבת לא נודע מה הרבו. ובעבר עברנו על זה שיעור, אבל חלק מהדעות, שצום תת בטבת זה היה צום, שצמו הצנועים בעם ישראל על היום שנלקחה בו אסתר לאחשוורוש. זה היום שהיא נלקחה. אז עשו על זה צום, סקנה. טוב. כן. לא היה לה ברירה. הכריחו אותה. עכשיו יש כאן איזה דבר בסוף פרק ב' שהפרשנים מתלבטים בו. בסדר? אני רוצה להציע כאן איזשהו פירוש. המלך עושה משתה גדול לכל שרה ועבדה, ואת משתה אסתר, עשה הנחה למדינות, כן, כמובן הכל כלכלי, נותן מסת כיד המלך, ויקבץ בתולות שנית, ומרדכי יושב בשער המלך. מה זה הפסוק הזה? יש כאלה אומרים שהפסוק הזה הוא בסך הכל חזרה, כאילו... הרב טנדלץ אומר שמכאן הוכחה שכשאתה מקים מערך פקידותי, הוא ממשיך לעבוד גם שכבר לא צריך אותו. כאילו, כבר, יאללה. יש כבר פקידים, אז מה, נפטר אותם? נמשיך... כן, יש... חי נושא את עצמו.
איזה דבר
התפרסם שעובד עירייה
בספרד, התברר ש-14 שנה הוא לא
הגיע לעבודה.
איפה,
איפה, מה, במה?
ספרד, עובד עירייה, 14 שנה
בכלל
לא
הגיע
לעבודה.
כי בספרד גם כשמגיעים לעבודה לא בדיוק עובדים, מה אתה אומר? מה זה?
שיורד כמות הכלכלנים, איפה שיורד. אין קשר.
אז זה ככה, זה כאילו בדרך בדיחותה, אבל באופן אמיתי, אז הפרשנים כאן אומרים שבעצם, באמת אסתר לא אמרה את המוות מולדתה. הדבר הזה מאוד הכעיס את החשוורוש. כי אמרנו, זה היה חלק, החישוב שלו הוא חישוב פוליטי ציני, הוא לא באמת אוהב אותה. הוא אומר, אני צריך להוכיח שבאמת אני עשיתי כאן את המהלך הזה, זה... אחרת יאשימו אותי, שעוד פעם לקחתי איזה מישהי מקורבת. אז הוא מחליט לאיים על אסתר, והוא מתחיל את התהליך מההתחלה. ויקבץ בתולות שנית, מורדכי יושב בשער המלך, לומר מורדכי אומר, וואי, הנה זה עובד, עוד שנייה, אני מחלץ אותה משם. ואז...
רגע, אז למה באמת הוא מחל
בה? או.
בגלל המראה שלו?
לא, הוא לא... לא, הוא לא מתעסק עם הדבר הזה. יש לו מערך פקידותי, מבינו בחורה, הוא בודק אותה, הוא צריך ממנה, יאללה. כשהוא מבקש, טוב, תנו לי את התיק. תנו לה, תקשיב, היא סירבה להגיד... סירבה להגיד? מה זאת אומרת? תגיד, היא לא אומרת. אני בא, נעיף אותך. תעשו את הכל מההתחלה. אילו ב... אבל אז, משהו שם משתנה אצל החשבירוש. מה משתנה? החזל אומרים שחשבירוש יש לו אינטואיציה מאוד 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 חריפה למה אומרים. הוא... סנסור רגיש מאוד. הוא פתאום שומע את הזה, שמעת את המלכה החדשה? היא משלנו. מה אתה מדבר? היא משלנו! מה את נראה לך? היא פרסית, היא כסדית, היא מדית. הוא מתחיל לשמוע את כולם, כל אחד אומר היא משלנו. הוא הכי טוב ככה, מעולה, זה יותר טוב מה שחשבתי בכלל. עכשיו כל אחד חושב שהיא משלו, האנונימיות פועלת לטובתי. וככה מרדכי תולש את שערות זקנו. מפני שמרדכי מתברר שהעצה שנתן מרדכי כדי לחלץ את אסתר מהארמון, תוקעת אותה שם עוד יותר חזק. יש כזאת גאוות יחידה, כשמופז נבחר להיות רמטכ"ל, עברתי כאן בירושלים, השלט גדול תלוי ברחוב קינג ג'ורג'. אלוף מופז, מזל טוב להיבחרך לרמטכ"ל, ועד העדה הפרסית בירושלים. הרגישו כבוד, יש... שלט כזה גדול, כן, זה, אז זה... אז אתה רואה שיש איזה מין, כל אחד אומר זה משלי, אז כשאתה לא יודע מי הוא, זה פעל לטובתו. וככה אנחנו מגיעים למצב שפרק ב' מה? מי? הוא כבר לא יכול, זהו, הוא כבר, הוא נתן לבקר את הפקודה וזהו. אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה, כאשר ציווה עליה מרדכי למרות הלחץ שהופעל עליה, ואת מאמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה באומנה איתו. יפה, אז זה בעצם, עד כאן מסתיימת, אפשר להגיד, תמונת הפתיחה של מגילת אסתר. וכאן יש איזשהו מהפך. דרמטי. בסוף פרק ב'. בימים ההם, ומרדכי יושב בשער המלך, קצף בגתן ותרש, שני סריסי המלך משומרי אסף, ויבקשו לשלוח אחד במלך חשוורוש. ויוודע הדבר למרדכי, ויגד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, ויבוקש הדבר וימצא, ויתלו שניהם על עץ, ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך. הכתוב כאן סותם ולא מפרש, כן? אבל המאורע הזה הוא מאורע דרמטי לכל כיוון, ודאי בהמשך המגילה, אבל כבר מיד נראה את התוצאות שלו. זה סתירת לך ישר לפרצוף. אחרי כל הפוצ'י והמוצ'י והליקוקים וההתחנפויות והמשטאות והמלכה וכל הדברים האלו, בסוף מתברר שהכי קרוב אל החשברוש, במקום הכי קרוב אליו, הוא היה מרחק נגיעה ממוות. הקרובים ביותר אליו... מה? לא, לא, לא. לא. הקרובים ביותר אליו תכננו עליו מרידה שהתגלתה באורך מקרה, בזכותו של איזה אנונימי אחד שנקרא מרדכי. דרך אגב, למה מרדכי מגלה? התשובה היא פשוטה. היהודים, הזכרנו כמה פעמים, נאסר עליהם מבחינה הלכתית, נאסר עלינו ליצור שאיפות לאומיות בארצות הנכר. אנחנו לא חלק מהמשחק. הרב קוק אומר, עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש ברצון פנימי. אנחנו לא מתעסקים בזה בכלל. יהודי בכל... בדיוק. יהודי בכל מקום שהוא נמצא, הוא נאמן לגמרי למלכות. הוא לא חלק. אתם יכולים לראות בכל הסידורים, מי שברך, לקיסר ירום עודו, לסולטן ירום עודו, לממשלת SSR ירום עודה, לצרינה ירום עודה, לאדוננו רב החסד, הגדול המס והמפעל, הסולטן סולימן, כל מקום שיהודי זה, מי שברך לקיסר, לשלטון, לא מתערבים בדבר הזה. עד כדי כך שיש סיפור ידוע, שגם היה שלב מסוים שיהודי היה מלך פולין, המלך שאול וול, שאז השלטון בפולין היה מחולק לכל מיני אצילים כאלו, וממנים מלך מתוכם. ופעם אחת הם לא הגיעו לעמק השווה, אבל היה צריך למנות מלך. אז הם אמרו, את מי נמנה מלך, כשנגיד לו להחזיר את השלטון, הוא יחזיר. אז אחד אמר, יש לי את השאול שלי, המושקה שלי, הוא נשים אותו, באמת ככה היה, הוא היה, הוא מלך לזמן קצר, עשה תקנות לטובת היהודים באותו זמן, וכשאמרו לו, נמצא מלך, הוא יחזיר. אז מרדכי, זה חלק מהנאמנות הדתית שלו, זה לא עניין פוליטי. חלק מן הנאמנות הדתית של מרדכי, זה שהוא מחויב בכבודה של מלכות, ובנאמנות למלכות, והוא לא יכול למרוד בה. תבינו לעומק את הקונפליקט, האמת זה לא כזה קונפליקט, הם לא נמצאים בכזה קונפליקט יהודי ארצות הברית, אבל את הסד שהם נתונים בו, כשכל הזמן עלולים להאשים אותם בנאמנות כפולה, כי אם אתה יהודי, ויש לך מדינת ישראל, אולי אתה נאמן לישראל יותר מארצות הברית, והם כל מה נסוקים בלוכח, מה פתאום, אנחנו אמריקאים יותר מאמריקאים, ולכן יש כאלה שאומרים, יש כאלה שאומרים, שהסיבה שפולארד לא השתחרר, זה לא כל כך בגלל זה לא רק בגלל הנשיא ארצות הברית, זה גם בגלל יהדות ארצות הברית, שבחינתה כאילו רצתה שזה ייצרב בתור זה שלא לעשות דבר כזה, כי זה מאיים על כל התשתית הקיומית, אם יחשדו מהם בנאמנות כפולה, זה יחסום להם את כל האפשרות לחיות שם כביכול. בסדר? אז זה מה שקורה. מה? לא, לא, חזור בך. אתה אומר שבכל מהפכה היו יהודים. איזה יהודים? כופרים. כפרנים, שעזבו את היהדות. ודאי, אבל היהדות המסורתית, הנאמנת וכולי, לא מתערבים בשום פנים ואופן ב... אה, בסדר. יפה. מה... המניע של הפוטש, חז"ל אומרים שהם היו תרסיים, כלומר, תרסיים או כסדיים. הם ההגמוניה של בשתי, וכשהם רואים את החינגה הזאת, את ארבע שנים של מחילה מכבוד תורתכם, כל השלוחות, הפרחות האלה שמסתובבות להם שם, הם העקבים, והאודם, ואני אהיה מלכה, הם תולשים את שערות ראשם, זה כאילו, הם מבינים שהם שמו על ראשם איזה, מבחינתם זה ליצן אחד, שמטמא את כל הממלכה ומשפיל אותה, אנחנו לא יכולים עם המשוגע הזה. הוא עוד שנייה הורס את הכל, תראו מה הוא עשה כאן. כל האריסטוקרטיה, הרי זה מה שבנה את המלכות, התחושה שאנחנו, אני אפסי עוד, ואנחנו מלכות סגורה, ופתאום בא אחשוורוש, פותח את כל השערים, נותן לכולם להיכנס. תחשבו מה קרה, אפילו בתקופתנו, בכל מיני מפלגות שהיו מאוד מאוד סגורות, ומאוד ככה, ופתאום עשו פריימריז, ונתנו לכולם להתפקד, ופתאום הגיעו מלא איזה... כן, ופתאום מגיעים כל מיני אנשים, שאתה מאיפה הוא הגיע, ואז חלק אומרים, אז מי שעשה, מי שניהל את המדיניות הזאת, צריך, ולא סתם, כל מיני ראשי מפלגות שמכהנים היום, הם קבעו לעצמם שהם ינהלו את הרשימה עד 20 שנה קדימה, כי הם לא רוצים שיכנסו להם כל מיני, רוצים לשלוט על הכל. אז בא אחשוורוש פתח את הכל, אמרו בגתן ותרש, מה? זה שאלה את מי שואלים. ודאי לאנשי ההגמוניה הקודמת, זה לא טוב, הם לא רוצים. בסדר, כשאתה... אני מזכיר אתכם, מחזיר אתכם לשנות ה-80 ולמאבקי שמיר ארנס מול דוד לוי, בסדר? צורך העניין. שמיר ארנס זה המשפחה הלוחמת, זה הרוויזיוניסטים, זה משם החירות האותנטית, ודוד לוי וזה, זה כאילו בגין שפתח את הליכוד לדעת המזרח וכל זה, ומתפקדים ובאים וזה, והיה... הוא שהפך את השולחנות בגלל הליכוד, וכאילו התחילו שם, כן, וכל זה, זה, אז אתה אומר לצלך, בשביל זה הגענו עד הלום, בשביל זה לחמנו בעצל ובלחי, בשביל שיבואו כל מיני כאלה, אז בואו נוריד את מי שפתח את האפשרות הזאת. זה מה שקורה כאן. אחשוורוש לא טיפש, פרייר הוא לא, הוא מבין שכדי לשרוד, הוא חייב להקים לצד המערך ה... פלורליסטי וכולי, משטרה חשאית חזקה מאוד. אחר הדברים האלה, הכוונה אחר ניסיון ההתנגשות בגתן ותרש, גידל המלך אחשוורוש את המן בן עמדת האגגי, וינשאהו וישם את כיסאו מעל כל השרים אשר איתו. וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים לאמן, כי כן ציווה לו המלך, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. מה הכוונה גידל המלך אסוורוש את המן? מה הכוונה שהוא גידל אותו? ידוע שיהודים נאמנים, אבל הוא לא מחפש נאמן, הוא מחפש מישהו שהוא קילר. בלי בגץ ובלי בצלם. אני מחפש מישהו שידע לפתור לי את הבעיות, בלי אותם דיבורים, פטפוטים, והיהודים הם כאלה צדיקים מדי, והרקה בחווה הנוגע, תיקח איזה מורדכי כזה, אחד כזה צדיק וזה. אני מחפש אחד. שטאזי, סיקוריטט, קגב, NKVD, FPO, GFPO, כל האלה, מוחברת, המודיעין המסכל, המודיעין הביטחון, כל השמות האלה, מכבסת המילים הזאת, שמאחוריה מסתתרים אנשים, שהם אוכלים אנשים לארוחת בוקר, כן, בדיוק, כולם. לא סתם הוא בחר את המן, אמרנו, זה המקצוע, זה כבר דורי דורות של תסקות ברציחות ושפיכות דמים. אז הוא בוחר את האנשים האלו. דרך אגב, הרבה מאוד מן המפלגה הנאצית בתחילתה, מפקדי אס-אס, זה כל מיני פושעים, הרי בהתחלה המפלגה הנאצית אספה את כל הזה שלה מהרחובות. כל מיני פושעים שהשתחררו מהכלא, כל מיני סדיסטים אכזרים, שהיו בכלא על כל מיני עבירות אלימות וסמים ומין ודברים הסוג הזה, ולקחו, הפכו אותם לאיזה אובשטנדפיירר, עם כל האכזריות שלו. מי יכול, מי הרי יעבוד ב... איזה משטרה? חלי. שמועות כאלה. לא, אצלנו זה הולך הפוך. אתה מכניס אנשים רגילים למשטרה ושם הם נהיים עבריינים. זה לא... זה הכיוון. זה לא עובד איך סתם. מה?
נכון, דוד המלך גם.
400, נכון, 400. כן, נכון, טוב, זה היה... נכון, נכון. אז זה מה שאחשוורוש עשה. בסדר, הוא... זה הגיוני מבחינתו. הוא לוקח את המן, הוא אומר, תקשיב, תפתור לי את הבעיה, תעבור על הממלכה, תסרוק אותה, תבדוק לי מה הבעיות, תגיש לי דוח מסודר, אני אתן לך יד חופשית, רק תשחרר אותי מהדבר הזה, כי אני... וכדרכם של גופים חשאיים, בכל המקומות, זה המשמעות. אני אומר, אנחנו כל כך צריכים להבין את מדרשי חז"ל לעומק בדבר הזה, זה ממש כואב ללמוד את המדרשים ולהבין אותם כפשוטם. מה הכוונה שהוא גידל? למה פתאום הוא יגדל אותו? מה הכוונה? שכל השרים ישבו ככה והמן ישב ככה? אלא הכוונה שלהמן היו סמכויות שלא היה לאף שר. איזה סמכויות? לחקור. אתה, בוא הנה, אתה שר, אז מה אם אתה שר? תשב, פוליגרף, אתה חייב להיבדק. לחקור, להיכנס לך למייל, להיכנס לך לטלפון, לצוטט לך, לעקוב אחריך. זה הכוונה שהוא גידל אותו, שכולם כפופים אליו. יש לו סמכויות על בתחום החקירה. כדי להגיע לזה, כן, כמו שאני מניח שגם היום במדינה יש השב"כ יכול לבקש אישור מראש הממשלה לפתוח בחקירה נגד שר פלוני, שהוא, אז כאילו לראש הממשלה יש סמכות שאין לשאר השרים להורות על חקירה של אחד השרים. מה? כן, הימלר כזה, בדיוק. זה התפקיד שלו. הוא היה מגיע להיטלר, אומר לו, תקשיב, הוא נראה לי לא נאמן למפלגה, למחרת הבן אדם זה כבר לא היה. זהו, הוא היה, קיבל את הסמכויות לידו. זה המן, המן והימלר דרך אגב זה. מה?
כן.
בנירנברג הם נתלו בפורים, נכון. אנחנו צריכים לשלוח אותך לגרמניה, אתה צריך לעשות שם סדר. נכון. יפה. עכשיו, מה שקורה כאן, מוריי ורבותיי, זה ש... זאת הפעם הראשונה בהיסטוריה שמתלכדת בבת אחת כוונה ויכולת. כוונה להשמיד את היהודים הייתה להרבה אנשים, להרבה עמים לאורך הדורות, אבל מעולם לא הייתה יכולת. ופה המן בן עמדת האגגי, שהוא אנטישמי, מובהק, אנחנו תכף נראה, נוכיח את זה, אבל הוא גדל על שנאת היהודים, זה לא, זה מושרש אצלו. אבותיו ואבות אבותיו, אבל זה היה עוד אנטישמי אחד שסובב ברחוב. בלי שהוא בכלל הבין איך זה קורה לו, הוא מבחינתו זוכה בפיס, והוא מוצא את עצמו ממונה על מערכת עצומה שיש לה כוח בלתי מוגבל, הוא יכול לקחת לאן שהוא רוצה. מי שחושב שאני מדבר פה דברים שהיו בעבר, נבקש ממנו לאמץ את זיכרונו, לא הרבה אלא קצת, ולהיזכר שלפני בדיוק 3 שנים, בשכנתנו מדרום, הייתה מהפכה. ושם עלו לשלטון האחים המוסלמים, שלמי שלא מבין, האחים המוסלמים זה דאעש, זה אותו דבר, אין שום הבדל בין האחים, זה, הם שניהם ארגונים סונים, אסלאמים, קיצוניים, שמדברים על דאר אל אסלאם ודאר אל חרב. אלא מה? דאעש, עם כל הכבוד, זה טויוטות וכמה קלצ'ניקובים ולא לא מעבר לזה. אבל שעל הצבא הגדול במזרח התיכון, צבא מערבי מתקדם, עם F-16, עם חיל ים הגדול במזרח התיכון, ישלטו האחים המוסלמים. זה היה סיוט הלילה השחור של כל קברניטי הביטחון, אף אחד כמה לא צפה את הדבר הזה. התחילו לשפוך, אובמה, הוא יזם את זה, התחילו לשפוך כאן מיליונים להתחיל להשיג מודיעין על הדבר הזה, כי לך תדע מה יהיה. הם לא האמינו, מורסי והאחים המוסלמים לא האמינו שזה קורה להם. לקח להם, הם היו בהלם, ומזל שהם לא הספיקו לתרגם את זה, אבל זה ברור שאם הם היו שורדים בשלטון, אנחנו היינו בבעיה כבדה מאוד, היה צריך להקים מחדש את פיקוד דרום. עם כל האוגדות, עם כל העוצמה, כי בגבול הדרומי שלך יושב... מה? אני אומר, בגבול הדרומי יושבת מדינה עם הצבא הגדול במזרח התיכון, שמי שלוחד שם על ההדק זה האחים המוסלמים. בסדר? האחים המוסלמים הוקמו ב-1908 במצרים, זו תנועה אסלאמית רדיקלית שמקבילה לדאעש ומקבילה לחמאס. זה אותו, יונקים מאותו אזור. הם סונים. חמאס, דאעש והאחים המוסלמים, הם סונים. מה? ואל-קאידה גם סונים. שיעים זה חיזבאללה ואיראן. הסורים, העלווים, הם וריאציה של השיעים. העלווים זה כאילו, הנביא שלהם זה עלי, לא מוחמד, אלא הרביעי אחריו. וזה בדיוק המחלוקת בין הסונים לבין השיעים. האם יש ממשיך למוחמד? הסונים אומרים, מוחמד הוא הנביא ואין בלתו. וברגע שהעלווים אומרים שהנביא הרביעי, עלי, אחרי עומר אבן חטאב ואחרי עוד כמה, הוא הממשיך, אז מחטאב הם כופרים. השנאה שהסונים והשיעים שונאים אחד את השני היא יותר גדולה מה ששניהם ביחד שונאים אותנו. ואז יש ביניהם מלחמת עולם. בסדר? אבל תבינו את הדבר הזה. הם לא... עכשיו, הקדוש ברוך הוא ריחם על עמו ישראל, ואחרי 1.5 שנה, מי שהם הינו בתור שר ההגנה, הסיסי עשה עליהם מהפכה. כי אחרת היינו כאן בבעיה חמורה מאוד. מה קורה שכוונות זדוניות ואימתניות מתלכדות ביחד עם יכולת? מה קורה שמסופם, משוגע, שדיבר על להשמיד את היהודים וכתב ספרים, אבל משוגע, עולה לשלטון. מה קורה עם הדבר הזה? את ההתלכדות הזאת ותוכנית ההשמדה המפורטת של אמן, ואיך היא גם הוצגה לאחשוורוש, על כך ועל עוד בעזרת השם בשבוע הבא, בשיעורנו על מגילת אסתר בסדרת תשע"ו, חזקו ואימצו.